היינו בעמוד כ"ו באמצע הסעיף שמתאר לנו את ההתגלות, השתלשלות ההתגלות של אלוהים לעם ישראל. בסדר, עמוד כ"ו, היינו באמצע סעיף פ"ג, עמוד כ"ו. זה בתרגום של אבן שמואל, באמצע הפסקה. בואו נקרא מהשורה הרביעית. והם עמדו בכל חולשתם, הוא מדבר פה על משה ואהרון, שהתמודדו עם מה? עם מצרים. והם היו מאוד חלשים, כלומר הם היו אנשים זקנים, כבר לא בעלי כוח, והם, הוא בעצם המהלך של הכוזרי, הוא להגיד לנו שכל המהלך של יציאת מצרים, הוא היה מהלך אלוהי גמור, מוחלט, לא היה מכוח עם ישראל. בשביל להראות שכל האמונה פה היא מתחילה מאלוהים ולא מאיתנו. אם אנחנו היינו קצת שותפים, כמו בגאולה של היום, שזה כבר שלב ב' נקרא לזה ככה, שפה אנחנו עלינו, אנחנו יזמנו, אנחנו רצינו, אנחנו נלחמנו, שמה אין, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. זה חשוב שזה יהיה ככה בהתחלה. כלומר, החרדים באים ואומרים, תשמע, מה אתם נלחמים? מה אתם זה? השם ילחם לכם, אתם את החרישון.
סוחים
על הנס, נכון. אז צריך לדעת שבאמת, שבהתחלה ביציאת מצרים צדקו. אבל אי אפשר לעשות העתק הדבק. איזה אבל להגיד, מה שהיה רלוונטי ונכון ביציאת מצרים, שבנינו את הבסיס של האמונה, זה נכון גם היום לשלבים המתקדמים. כלומר, בהתחלה, בבסיס, שבונים את היסודות, אז צריך לעשות רק אלוהים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. משה לא גל אתכם ממצרים, משה לא מוזכר באגדה בכלל. למה? בשביל להדגיש שזה פה אלוהית, פעולה אלוהית נטו, רק אלוהים עשה את זה. אחרי שאנחנו בונים אצלנו את הקומה הזאת, את התובנה הזאת, שאלוהים הוא זה שפועל, עכשיו אתה גם יכול לפעול. שלב ב', גאולה עתידה, של בית המקדש השלישי בעזרת השם שיבנה, אנחנו שותפים. למה אנחנו שותפים? כי אחרי שכבר חלחלה לתוכנו ההבנה שאלוהים הוא פועל, הוא העושה, אנחנו גם יכול לפעול. אם אתה בהתחלה היית עוזר, בהתחלה היית פועל, זה היה מפריע להבנה שרק אלוהים פועל פה. בסדר? אז בואו נראה. ועמדו בכל חולשתם, ממש מתאר את זה ממש בהרבה פרטים, להראות בעצם כל המהלך של הסעיף הזה, להראות עד כמה כל מה שקרה זה לא מכוחנו. אז לכן הוא אומר, הם עודו בכל חולשתם נגד פרו בכל גבורתו. לא היו באדם כי אם אותות ומופתים, שזה הביטוי לרצון השם, הוא זה שמוביל, הוא זה שמנהיג, לשינוי סדרי בראשית.
הרב, זה גם, סתם כאילו בגיון, זה לא יכול להיות שמשה עושה דברים כאלה. לא יודע, גם אם הוא היה מחשב חמה כזה.
היו מחשבים שעשו.
אין, מה, לפתוח ים.
כן, נכון, צדק, זה לא רע, אבל... נכון, זה לא דברים הגיוניים, בכלל מה שיש נס, ובאמת המהלך פה בכוזרי רוצה להגיד שזה בכוונה, זה לא במקרה, שזה ככה היה היציאת מצרים.
למה,
שהכל יפים, ואז מה? הרי מה בסעיפים הקודמים לפני זה? שהאמונה מתחילה מבני אדם, אנשים באים, מחליטים, משכנעים, אני בא אליך ואומר, שמע, זה הגיוני יותר להאמין, והוא אומר לך, לא, אתה מאמין, בואו, וצריך לשכנע אותך, ועוד אנשים שכנעו, עוד אנשים שכנעו, כלומר, האמונה של כל עם ישראל התחילה מאיפה, ככה הכוזרי הבין בהתחלה, שמאיפה מתחילה? משכנוע אישי, מפעולה אנושית. והחבר רוצה להוציא אותם מהדעה הזאת, הוא אומר, לא, זה לא התחיל מאיתנו, זה לא התחיל מזה שהיו קבוצה מסוימת של אנשים שהבינה מי זה אלוהים, והיא הולכת ומשכנעת, הולכת, זה מה שקרה אצל אברהם דרך אגב, שהוא ניסה ללכת ולגייר את כל העולם. אבל איפה זה נשאר? הוא לא יודעים איפה כל הגרים שאברהם הגיע, לא יודעים מה קרה איתם, איפה הם הלכו. לעומת זאת, הילדים של אברהם שבאו מכוחו, הם מאמינים לא מכוח שכנוע של מישהו או קבוצה, אלא מאמינים מכוח, מה מכוח זה שאלוהים התגלה להם. זה פעולה אלוהית מוחלטת.
מה, זה יותר בטוח האמונה?
לא רק, זה גם יותר בטוח, אבל זה מתחיל מאלוהים ולא מאיתנו. אז זה גם הופך, זה יפה. זה הופך את זה לאמונה שהיא אמונה עליונה, לא אמונה תחתונה. כלומר, זה לא אמונה אנושית. אמונה אנושית, בסדר, היום היא קיימת, מחר היא לא תהיה קיימת. אמונה שמתחילה מאלוהים, אמונה תמידית, אמונה ש... שיכולה תמיד להתקיים. היא לא תלויה מצבי הרוח, תמיד? אמונה שמתחילה ממני, אז היום אני החלטתי שאני מאמין, מחר אני מפקפק בזה, אני לא חושב ככה. יום כן, יום לא, יום למה לא. אבל בגלל שהאמונה מתחילה מהשמיים, אלוהים כפה אותי. איך המדרש שאומר? כפה למר כגיגית, ממש ביטוי כזה, שאם אתם לא תהיו מאמינים, אם לא אתם תמותו, שם תהיה גבורתכם. זה אמונה שהיא תמידית. אלוהים בכוונה בנה את זה בצורה כזאת שהבסיס הוא הכרחי, והשלב ב' הוא הכרה. אותו דבר נגיד, העניין של השייכות שלנו לעם ישראל. אף אחד לא שאל אותך אם להיות יהודי או לא. לא בא ואמר לך, שמע, אתה רוצה להיות יהודי? מתאים לך? תחליט, תחשוב. אם מתאים לך, בוא תעשה ככה וככה ותהיה יהודי. אתה קודם כל נולדת יהודי לאמא יהודייה, ועכשיו בוא תצדיק את זה. בוא תעשה מעשים, תעשה, תלמד, תבין, תתנהג, בצורה שתצדיק את, את אותה נשמה אלוהית שאלוהים נתן לך, מיוחדת. אז זה אומר, פרעה לא יכל להסתתר מהם ולא לצוות לעשות עמהם רע ולא להגן על עצמו מעשר המכות אשר באו על אנשי מצרים ראשונה במיניהם. יש באמת שאלה גדולה, שאלה עצומה, שמי שראה את הסרט המצליח, שיש בו קצת יסודות נוצריים, נסיך מצרים, פונה על השאלה הזאת. שאלה גדולה, זו שאלה שהם מתמודד עכשיו הכוזרי. תשמע, באדם הזה, החצוף הזה, העבד הזה, שבא מעם של עבדים.
ממשה?
כן. הוא בא, נכנס לבית של פרעה, מדבר עליו כמו אני לא יודע מה, מתחצף, אומר לו, תשמע, אני עושה לך ככה, אני עושה לך אחרת, מה זה, מי אתה? שני שעורים תחתכו לו את הראש.
נו, טוב.
למה זה לא קרה?
למה זה
לא קרה? תחתכו לו את הראש, מה אותו? תחתכו לו את הראש. מה זאת אומרת? הוא נכנס, יוצא, אף אחד לא אומר לו שום דבר. אל דברו על פרעה. פרעה, אתם מבין מה זה פה? פרעה זה שליט אכזר יחיד שרק הוא מזיז את האצבע, עשרות אלפי אנשים מתים במקום. לא צריך להסביר למה. זה לא כמו היום, יש ועדות, יש בתי משפט, צריך לראות זה נכון, לא נכון, מוצדק, לא מוצדק. זה עולם העתיק. השליט מצמץ בעיניים, הצבא מבין מה הוא רוצה טוב מאוד, הולך ועושה, בלי לשאול למה, כמה, איך, למה, לא, הולך ועושה. והיום, שאין את זה, תראה לי בן אדם שיכנס לבית הלבן, הולך לאובמה הזה, לא לו, תשמע, מחר אלוהים יביא לך צרעת, אלוהים יביא לך, לא יודע מה. במקום יכניסו אותו לכל ל-20-30 שנה.
אבל הוא ברח, לא?
עכשיו, הוא לא ברח. הוא נכנס, יוצא, נכנס, יוצא. אתה אומר, אז הוא בר. זה לא מובן.
יכול להיות שפורה ידע
שמישהו יגיע. אבל זה לא התחילה. האם הוא ידע? איך הוא נותן לו לבד מולה ולהתחסר? אבל הוא
עושה אותות מולו, מה?
זה לא יום, יומיים, שלוש. תעשה אותות, אני אחתוך את הראש. אני לא יקבע מי שיעשה אותות. לא מראה שהוא מנסה לעשות את זה אפילו. אז בנסיך מצרים עונים על השאלה הזאת. מה התשובה? הם היו חברים, גדלו ביחד. ראיתם את הסרט הזה? הם גדלו ביחד. צירפנו את האחרים שהם כורחים אפילו לשיעור. בלי שהם ישימו לב. בלי שהם ישימו לב.
אבל הוא בא עכשיו, לא רצו להרוג אותו בנסיך מצרים. הוא בא
עכשיו מהלבן. לא, הוא גדל איתו ביחד. הוא גדל בארמון של פרעה. עכשיו, הוא גדל בארמון של הפרעה הזה שעומד לפניו. כן, הוא אח שלו שגדל איתו בבית של פרעה האבא. עכשיו, הוא גדל ביחד, זה בעצם חבר שלו. כמה שהוא עומד ועושה עליו דאוויני ואוואנטות, הוא חבר שלו, הוא לא יהרוג אותו. הוא מרגיש עדיין קשור אליו, הוא לא יכול להרוג אותו. לקראת הסוף, הוא כבר די. הוא שאומר, באמת, יותר אני לא אבוא לך לפרעה, לא אבוא לך יותר לארמון. לא תשוב לראותי עוד עד עולם, אומר לו משה. אז זה מה שעונה, איך קוראים אותו, סטיבן שפילברג על השאלה הזאת. ויש פה תשובה של הכוזרי. מה הכוזרי אומר? הוא אומר פה תשובה של כל המהלך של הפסקה הזאת. מה המהלך של הפסקה הזאת? שזה מהלך אלוהי. הם לא היה פה התנהגות אנושית פשוטה. אלוהים גרם לפרעה, שמה? שפרעה לא יהיה לו אבא אמין אפילו לגעת במשה. פרעה לא יכול להסתתר מהם, למרות שהם היו חלשים. הוא אומר, הם עמדו בכל חולשתם נגד פרעה בכל גבורתו. זה מה שאתה רואה פיזית. אתה לא מבין מה קורה, למה, אומר. כי לא היו באדם כי אותות מופיעים של עצמו השיטו. פרעה לא יכול להסתתר מהם, ולא לצוות לעשות עמהם רע. פרעה גם לא יכול להגיד להם מה לעשות. למה? כי אלוהים לא אפשר לו מנטלית. מנטלית פרעה עכשיו הוא כלי ביד השם. הוא כבר לא פרעה הרגיל. רק נראה לנו פרעה הרגיל. הוא עושה מה שאלוהים אומר לו. מה אתה אומר?
זה לא מהלך אלוקי. הוא גדל איתו, זה משהו...
זה התשובה של ספינר. אתה התבלבלת. עשינו החלוקה. זה התשובה של נסיך מצרים. לא אמרתי טוב לא טוב. זה לא נסיך מצרים. אבל הוא יודע לבין בן תשובה אחרת. אתה טיפך, מה יותר טוב?
לא יש לב מה... התשובה הזאת היא הגיונית, לא?
תשובה של סטיבן שילה עם
גונן?
כן, הגיונית.
זה סטיבן שילה, היוצר של הסרט?
שפילברג.
כן,
הוא... סטיבן שפילברג, הוא יהודי.
הוא יצר את הסרט?
כן. אמר שאתה עופר חזה? סתם, סתם.
לא,
אני אומר,
התשובה
הזאת יכולה להתקבל כסתם ב... תשובה, כן, למה לא? המדרשים אומרים, התורה אומרת. התורה אומרת... שמשה בהתחלה ינק מאמא שלו, ואחר כך הוא בא לארמון של פרעה, ושם הוא גדל. יש את המדרשים שאומרים, הוא ישב, ועם הסיפור עם הגחלים, שהוא נגע בגחלים, וזה... לא, זה משה עם הגחלים. מה זה אברהם? אתה מדבר על זה שהוא שרפו אותו? לא, אני לא יודע ששרפו אותו. לא, נגיע בגחלים זה משה. אתה לא עברת בגן מרים,
אני אומר.
שלחת את גן מרים, אני אומר, אנשים פה... שאחו גיס עדי אנקוטה, מה קורה פה? אני אזכיר דברים פשוטים אלמנטריים, אנשים שואלים אותי שאלות, איך אתם מתגעים לקוצרי לפני שראיתם
הגן של הרב היה?
אז הקוצרי נותן תשובה אחרת, הוא אומר שברור פה שהשאלה הזאת, מה היא אומרת השאלה הזאת? שיש בו מהלך אלוהי מוחלט. מהלך אלוהי טוטלי. שהאנשים כבר הפסיקו לתפקד בצורה אנושית רגילה. לא ישראל ולא המצרים. כולם הפכו להיות כלים בשחמט של אלוהים.
זה הקשה לפרעה
בעצם. בדיוק, נכון, זה הקשה לפרעה. ופרעה לא יכול להסתתר מהם ולא לעשות, לא לצוות לעשות עמהם רעה. ולא להגן על עצמו מעשר המכות אשר באו לאנשי מצרים. לראשונה במימיהם, אחר כך באדמתם, התקדמות, אחר כך באווירם, בצמחים, בבהמה, אחר כך בגופם, ולסוף בנפשותם. כלומר, הרבי יהודה הלוי בונה פה סדר הגיוני, לוגי של המכות. לא האלוהים מתפרע, פתאום בדם, פתאום במים, פתאום בצפרדע, אתה לא מבין מה הקשר, מאיפה זה מתחיל, איפה זה הולך. לא, יש פה בנייה של, אם נרצה להסביר את זה, המטרה, אנחנו חושבים שהמטרה בעשר המכות זה שעם ישראל יוכל להשתחרר. אבל זה לא נכון. איך יודעים שזה לא נכון? תיתן ישר את מכת הבכורות, תגמור עליו ותוציא אותנו. למה צריך כל כך הרבה? עוד מכה, ועוד פעם, לצאת, להיכנס, אינו תעשה ככה, תעשה רק, תעשה ככה, תעשה רק, תעשה ככה, תעשה אחרת. תחזור בתשובה, אבל המטרה היא לבנות תודעה בעולם, לא רק בעם ישראל, לא רק במצרים, אלא בכל העולם שתחלחל להכרה שמי ששולט בעולם זה אלוהים. איך עושים את זה? מקים את כל העולם. מקים בהתחלה את הדומם, אחר כך את הצומח, אחר כך את החי, אחר כך את הבהמה, אחר כך את האנשים. כלומר, אלוהים בעצם, שהוא השחקן הראשי פה, הוא הולך ובונה תודעה פנימית בעולם עצמו. לא רק בעם ישראל, לא רק ביהודים. אתה רואה שכל המהלכים הוא פועל גם בטבע. הוא רוצה שהטבע עצמו יקבל שינוי. שהטבע עצמו יהיה אלוהי. ולכן הוא מפעיל המון מכות שיחנכו גם את כל המציאות. וזה מה שאומר פה, יש פה בנייה איטית מהקל אל הכבד. מהדומם עד למדבר.
הוא אומר, איפה משהו? הוא מתנתב
בואו נקרא את זה, לא הגעתי שם. ומות להם ברגע, אני לא פססתי אותך. מות להם ברגע אחד בחצות לילה, היקר בכל משפחה והחביב ביותר כל בכור. מה אתה רוצה ללמוד מפה שמה?
אפשר ללמוד פה משהו על בכור, שהוא שולם
וכל אחר. נכון, מאוד נכון מה שלמה. כלומר, זה שהבכור נלקח, זה לא במקרה. זה לא במקרה. למה הבכור נלקח דווקא? למה לא הבן האמצע האחרון? אפשר להגיד כי הוא הכי אהוב, הוא הראשון, הוא הכי זה.
אפשר להגיד כדי שיראו שזה נס, לא סתם
מישהו. למה הבכור? תגיד, זה סתם. אני לוקח הילד מכל אחד. את פורו דווקא השאירו, זה עוד לא יותר מובן. אתה רוצה להגיד, רצו להגיד לפורו, תשמע, גם אתה היית צריך למות, אבל זה. אז לפי זה, היה אפשר לעשות משהו אחר. היה אפשר להרוג את כל מי שנתחיל בעוד פיון, לא יודע מה. לא, נכון, כלומר, אם יש מטרה, עוד פעם אומר, יש מטרה בשביל פרעו, או בשביל לחנך פה מישהו, או בשביל להשפיע על פרעו, היה אפשר להשתמש בכלי נשק אחרים. למה הכלי נשק הזה של הריגת כל בכור? עכשיו, היה אפשר או להרוג את הילד הקטן, בן הזקונים, היה אפשר להרוג את, לא יודע, את הילד אמצעי, היה אפשר סתם להרוג ילד מכל בית, זה קטסטרופה, זה נורא. לא צריך יותר מזה. מה זה אומר? מה שהוא אומר פה. זה דיוק יפה מה שדייקת. במות להם ברגע אחד בחצות לילה היקר בכל משפחה וחביב ביותר כל בכור. כלומר, הבכור בתורה הוא זה שנושא את ההמשכיות. נכון? הוא מקבל שניים. למה הוא מקבל שניים? שני חלקים מכולם מקבלים אחד. בגלל שהוא מקבל את החלק שלו בתור בן, מקבל גם בחלק של אבא. כלומר, מה הוא בעצם הבכור? זה נכון, זה מבחינה פסיכולוגית נכון, אבל התורה באה ואומרת, הוא הממשיך, הוא היורש, הוא המנהיג. הוא זה שמוביל, לוקח את האבא, ממשיך את האבא לדור הבא. נכון? כלומר, כל ילד הוא לוקח איזשהו אספקט מסוים של האבא. הוא לוקח את השואבות של האבא, הוא לוקח את הרוחמה של האבא, הוא לוקח את הגבורה של האבא. הבכור הוא לוקח את ההיקף של כל התכונות של האבא. איך אומרת התורה? ראשית עוני. הוא הזרע הראשון. עכשיו, זה לא יכול להיות הזרע הראשון ממש, אלא במובן שהבכור הוא מרכז בתוכו את, 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 את כל התכונות של האבא. בצורה הראשונית הבסיסית, ולכן הוא בעצם היורש, האמיתי. הוא זה שלוקח את האבא ומשך אותו לדור הבא. עכשיו, הוא מבחינה מסוימת, אם נרצה להגיד את זה ככה כלפי האלוהים, הוא האלוהים של המשפחה. הוא התקווה של המשפחה. הוא המנהיג של המשפחה. היום זה לא בולט בגלל שאנחנו פחות מודעים לעצמנו, פחות מרגישים את עצמנו. אבל צריך לחזור. צריך לחזור. כתוב שבגלל שהלוויים, כתוב שכל המשפחות חטאו, ואז הכהנים והלוויים באו במקום הבכורים. אבל זה לא מצב טבעי ונוח, לא מצב נכון. מצב הנכון הוא שבכל משפחה יהיה כהן. יהיה מישהו שמחבר אותה לאלוהים. מי זה הכהן של המשפחה? הבכור של המשפחה. הוא זה שמחבר אותה לאלוהים. הוא, איך הוא קורא לזה? החביב היקר ביותר בכל משפחה. למה?
אחרי זה, בעתיד לבוא לא יהיה כהנים כאילו, הכהנים יהיו...
בעתיד לבוא, הכהונה תתמרכז חזרה לתוך המשפחה. זה שהכהן הוא איזשהו מישהו שהוא מחוץ למשפחה, זה צר מצב שהחיבור שלי לאלוהים הוא לא בתוך הבית. אני צריך לצאת מהבית, לנסוע לירושלים, לעלות להר הבית, ולהקים שם קורבן. תארו לעצמכם מה קורה שהכהן הוא בבית שלי. זה הבן שלי. זה הבכור שלי. אז זה אומר עוד פעם, זה נכון. אין לי מה לעשות, אבל יש לי נציגות. אני שם. תבין, אני מרגיש יותר שייכות. זה הופך את המוקד במקום מוקד, שמי שעומד במרכז זה הכהן שהוא מחוץ למשפחה. לבין פה שיש פה מישהו מתוך המשפחה. שהוא המרכז, הוא דרכו הנפגש עם אלוהים. והכהן והבכור הוא נקודת החיבור של כל משפחה לאלוהים. היום וגם אז.
אתם תלמידי חכמים מתנגזו בחזרה לבכור.
נכון, נכון. וממילא, אם זה ככה, אז אם יש פה מאבק או 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 כיפוף ידיים אלוהים מול עבודה זרה או 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 אנשים שנושאים אלוהות, כוח אלוהי בתוך העולם שלנו, רגע שאלוהים מפיל את הבכורות, הוא אומר בעצם אני האלוהים, לא הבכור שלכם. הבכור שלכם הוא רק כלי שהתפקיד שלו להעביר אותי, להעביר אותי פה לתוך העולם. עכשיו, מה קורה כשהבכור הזה אומר לא? אני האלוהים, אני הקובע, אני הזה, אתה תימחק. כי אתה ניצב מולי, אתה ניצב כנגדי. אתה, רגע שאתה ניצב כנגדי, אתה לא תשרוד.
זה הכנה שפרו היה בכור
גם. זה הכנה שפרו היה בכור, בדיוק. כלומר, לאו דווקא בהכרח בכור ביולוגי, יפה, אלא במובן של בכור רוחני. הוא היה אלוהים של מצרים. אתה אלוהים של מצרים, אתה עומד כנגדי, אתה תימחק. אם אתה היית, זה המובן גם של נתינת הדם על, 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 על הבתים. בגלל שאנחנו נותנים את הדם על הבתים, אלוהים יודע שגרים שם יהודים ולא גרים שם מצרים. מה החידוש הגדול? ברור שגרים שם יהודים. מה צריך לתת דם על הבתים? אלא מה? נתינת הבתים היא אומרת, היא לא רק תראה יש פה יהודים, אלא אנחנו נותנים את כל הדם שלנו אליך. כל החיים שלנו אליך. הכל מורכז לגביך. אם אלא, אני לא עומד בדרכו. אתה לא עומד בדרכו. אתה לא מושמד. הרוח עוברת דרכך, ואתה שקוף. אז היא יכולה לעבור דרכך. בגלל שאתה לא שקוף, אתה מעמיד איזושהי אמירה כנגד אלוהים. אני הבכור. אני הקובע. אני המנהיג. אני האלוהים של המשפחה. או משהו שעומד כנגד אלוהים. אלוהים, אני מפיל אותו. נתינת אדם על הבתים, היא הפכה אותנו להיות שקופים. ואז אלוהים היה יכול לעבור דרך עם ישראל ולא להפיל אותנו. בסדר? אין שום פה כל בכור, ואין בית אשר אין שמת, חוץ מבתי בני ישראל, שאמרנו, נתנו את אדם על, על הבית. כל המכות האלה שבאו על המצרים, קדמו אזהרה והתראה. וקביעת מועד. זה מראה שיש פה תכנון. זה לא שקרה במקרה, מה שקרה בערך. יש פה תכנון אלוהי מדויק שאומר, זה ילך לפה ולא ילך לשם. ואף לסור כל מכה קדמו הזרה והתראה. למען יאמן, כי לא מצד הטבע הן ולא מצד המזלות, לא הדרך מקרה הייתה זאת, כי אם בכוונה מת האלוה בעל הרצון, העושה כל שיחפוץ בכל עת שיחפץ. זה הכוונה, כלומר, הנקודה היא הטיימינג. הטיימינג, העיתוי. כלומר, יכול להיות שקריאת ים סוף הייתה, כמו שאומרים, איזשהו רעידת אדמה, או איזשהו, לא יודע מה, רוח מסוימת שמעבירה את המים, ובדיוק עכשיו, זה יכול להיות שזה ככה, אבל איך זה קרה בדיוק שעם ישראל נכנס? ובדיוק שעם ישראל יצא, זה חזר הפך. כלומר, הנקודה שמו שם פה, הזמן, בעת שיחפץ, זה הנקודה של הנס. כלומר, אלוהים שולט על הזמנים. אז גם אם זה מעשה שנראה לך טבעי, מעשה שנראה לך נורמלי והגיוני, זה שהוא קרה בטיימינג הזה, בזמן הזה, איך קורא לזה, בעת שיחפץ, זאת אומרת שזה מהלך אלוהי.
באמת עשו סרט, סרט, ו... זה גרפיק, מראה בדיוק כאילו איך המכות הלכו ו...
הוא
יפה
אבל, לא?
כאילו די הגיוני, אבל...
תראה, אנחנו לא מפחדים.
אז תאמין שגם אם זה היה על דרך שנראית לכאורה הטבעי, זה הכי...
כל עוד זה מוכח, זה פי אלף יותר מחזק את זה. נכון. זה לא היה מישהו שהמציא את כל הסיפור.
אבל הם אומרים שזה במקרה.
וזה נפל דווקא על המצרים ולא על היהודים. וזה, זה, כלומר, יכול להיות...
לא משהו תוכנית, אבל פעם משמיעות שם שמשם הסבר לשש מכות הראשונות, שמשמיעים שברגע שהמכה הראשונה קרתה, כל השאר הם תופסים.
התגלגלו
את זה. איך היא קורית? כל השאר קורות ממילה.
מעניין.
אז יש כבר שש, אז עוד ארבע. אם כי זה נותן במחלוק, זה באמת זה מדהים.
כאילו זה מגפה מתגלגלת.
אבל
קרה איזה משהו ביאור שהפך אותו לצבע אדום, מתוך זה הצפרדים מתו.
ואז הראשונים המשיכו
לחיות. לא, הם התרבו.
לא, הראשונים ממשיכים לחיות כי כל הטורפים של כל השאר מתים, והראשונים יוצאים לאדמה כי המים לא טובים. אז זה קיצר.
אז באמת, עכשיו מובן את מה שהרב יהודה הלוי אומר, שחשוב גם ההסרה של המכה. כלומר, נתינת המכה אתה אומר, בסדר, זה מעשה מתגלגל. אבל משה אומר, אני, תתפאר עליי, תגיד לי מתי לקחת את המכה. הוא אומר לו, מחר. מחר אין בעיה. אני יוצא, מחר מפסיק. זה מראה שיש פה שליטה של אלוהים. זה לא מעשה מתגלגל סתם שקורה, למעשה שנשאלת ומכוון בכוונה ורצון מאת האלוה. וזה מה שהוא רוצה לעשות בכל הפסקה פה, להבין ולהסביר, ואיך הפרטים של יציאת מצרים להראות שמה שבנה את האמונה אצלנו, מה שהיה הבסיס לאמונה אצלנו, זה מהלך אלוהי בלבד. לא, בלי שום קשר למעשה אנושי. גם אם זה נראה, גם אם זה חושבים שאנשים מעורבים פה, הוא מראה פה מהפרטים של הסיפור, שהפרטים של הסיפור הולכים את כולנו למקום של הבנה שמה, שיש פה פעולה אלוהית מוחלטת.
מה שהוא אומר על זה, אפשר לתכן את זה לפני, לא? אפשר לשים את זה הכל להתגלגל עם פעם אחת.
כן, אבל איך אפשר להסיר את זה באותה זמן? איך אתה יודע מתי זה יעצור? לא רק זה שאתה יודע, אתה גם אומר לפרות, תגיד לי מתי אתה רוצה. ואז אתה עוצר את זה.
זה שהוא ביקש כאילו עוצר את זה.
טוב, אז נמשיך בזאת עם שבוע הבא, אני מחר לא יש לי.